בבקשה עבור שרקי בכבוד.
תודה רבה. אחרי כל השבח הזה, אז אני צריך לעמוד בסטנדרט, אני לא בטוח שזה, שאני לא אחזב אתכם. אז חנוכה שמח. נאמר לי שהנושא שאני אדבר עליו הוא ההתמודדות בין תרבות יוון לתרבות ישראל, ונתחיל מהצד של חנוכה, כן, חג החנוכה. אני חושב שכבר נידון בבית המדרש כבר הרבה דיון לגבי מהותו של החג בכלל, מה עניינו של החג. הוויכוח היה כבר לפני למעלה מ-100 שנה בתקופת ההשכלה במזרח אירופה, דנו בזה הרבה. בשביל מה עושים את חג החנוכה? שזה יכולה שאלה טריוויאלית, אבל בכלל לא מובן. כן? הציונים החדשים, בעיקר החילונים, הדגישו את הממד של הניצחון הצבאי, העצמאות המדינית של החשמונאים, ואילו הדתיים הקלאסיים, אפשר לומר, העלו על נס את נס פך השמן, וזה ויכוח. ויכוח שנמשך הרבה זמן, אפשר לומר עד עצם היום הזה. כן, אפשר לומר שגם ברשות הרבים, אז יש הדגשות כאלה והדגשות כאלה. ונשאלת השאלה, מי צודק? אז לא נעים להגיד, אבל המקורות מצביעים על צדקתם של החילונים בנושא הזה. ואני אסביר מדוע. כן? קודם כל נחפש את מקומו של נס פך השמן, איפה הוא מופיע במקורות שלנו. יש גם, והתשובה היא שזה קשה למצוא אותו. אם נחפש למשל בספרי המכבים, אמנם זה לא מהספרים, סליחו לי על הכל, פשוט קצת הלכתי הכל היום. אם נחפש בספרי המכבים, שאומנם הם לא חלק מהספרייה התורנית, אבל הם קיימים. אנחנו משתמשים בהם כספרי היסטוריה. בספרי המכבים, גם מכבים א' גם מכבים ב', נכתבו על ידי אנשים שהיו מקורבים מאוד למלכי בית חשמונאי. כנראה אנשים שגם השתתפו בעצמם בכל המאורעות, כולל תיאור המקדש. והם מדברים על חג החנוכה ולא מזכירים את נס פך השמן. עוד יותר תמוה במכבים ב', מסופר שמה שיהודה המכבי ציווה להביא 4 המינים בכ"ה בכסלו לבית המקדש. יש לזה הרבה סיבות, אבל לא נאריך בדבר, זה נושא לדרשה בפני עצמה. אבל נס פך השמן לא מוזכר. יותר קשה הוא, עוד, לא יותר קשה, גם קשה, יוספוס פלביוס, עלו יוסף בן מתתיהו, ששרת ככהן בבית המקדש. והוא אפילו אומר שבגיל 15 היו שואלים אותו שאלות, הוא היה מורה הוראה בדיני הקורבנות בבית המקדש. כן, מדובר באדם שיודע על מה הוא מדבר. יהיה השיפוט שלנו אותו אחר כך איך שיהיה, אבל הוא יודע על מה הוא מדבר. יותר מזה, הוא אפילו מספר על עצמו שהוא מבית חשמונאי. ונראה לי שהביטוי בתלמוד, במסכת קידושין, ההוד דאמר מבית חשמונאי כעתינה עבדה הוא, שנאמר כהלכה, אבל יכול להיות שבהתחלה המשפט הזה נאמר על מישהו ספציפי, ההוא דאמר מבית חשמונאי כעתינה, עבדה הוא, הוא עבד לרומאים. אולי זה הקטע הכוונה הראשונה. על כל פנים, הוא מספר על חג החנוכה, הוא כותב את זה בקדמוניות היהודים. יותר מזה, הוא אפילו נותן לנו את שם החג. הוא אומר, וקראו לחג הזה חג האורות, או חג האורים. אז מתבקש, נו, אורים למה? הוא אומר, כי זה היה אור גדול ליהודים, שהם חזרו לחירותם הדתית והמדינית. נס פך השמן, נעלם. טוב, נחפש במשנה. במשנה חנוכה מוזכר 6 פעמים. בניגוד למה שחושבים שחנוכה לא מוזכר במשנה, חנוכה מוזכר במשנה ב6 מקומות. כמובן, נס פך השמן לא מופיע. גם בתלמוד הירושלמי, אם נחפש, אין זכר, נס פך השמן. אם נחפש בשאילתות, ספר ההלכה הראשון שנכתב אחרי התלמוד, רבנו החי גאון, אז יש דרשה שלמה על חנוכה עם מדרשים. מדרשים על הגזרות של אנטיוכוס, על המלחמות של החשמונאים, והרבה מאוד דברים. אין זכר לנס פך השמן. אמנם במהדורות המאוחרות של השאילתות הכניסו, אבל במקור זה לא היה. עד כדי כך שזה גרם למחקרים באקדמיה לטעון שנס פך השמן לא היה. לא היה ולא נברא. ברור שדברים האלה הם הבל וריק, שהרי יש לנו בכל זאת מקורות לכנס פח השמן. גם מגילת תענית, שבכל זאת היא קדומה מאוד, גם בגמרא, בסופו של דבר, שמביאה, בגמרא בבבלי, במסכת שבת, מביאה את נס פך השמן במגילת תענית, וגם במגילת אנטיוכוס. אם כן, ברור שהנס היה. אם יש לנו עדות של חז"ל שהוא היה, אז הוא היה. אבל מה שברור, אם כן, מהמקורות ההיסטוריים, זה שהוא המשני. כלומר, שמו אותו בצד, הוא לא היה משמעותי. נשאלת השאלה, אז למה הגמרא דווקא אותו מביאה? האמת היא שאם מסתכלים ברמב״ם, הרמב״ם מסביר לנו מדוע היה חג החנוכה, אז הוא מסביר שני דברים. א', שחזרה המלכות, ב', שהיה נס פך השמן. איזה מלכות אגב? אומר, חזרה המלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. איך הרמב״ם הגיע ל-200 שנה? איך הגיע? איפה הוא, מה הוא קרא? הוא ספר? אלא הוא ראה את זה בסדר עולם רבה, לרבי יוסף בן חלפתא. רבי יוסף אומר, בסדר עולם רבה, מלכות בית חשמונאי, 103 שנים. מלכות בית הורדוס, 103 שנים. אז מי שיש לו בגרות טובה במתמטיקה, יגיד לי, 103 ועוד 103, זה יוצא 206, זה מה שהרמה אמר, יתר על 200 שנה עד החורבן השני, ועל זה אנחנו עושים את חג החנוכה. עולה השאלה שהרי כל המלכים שמלכו בתקופה הארוכה הזאת, מלבד הדור הראשון שכולם היו צדיקים, כל האחרים היו המלכים הגרועים ביותר שהיו לנו. מיהודה אריסטובלוס, ואחר כך ינאי, ואורקנוס, אריסטובלוס, אנטיגנוס, שלא לדבר על בית הורדוס, וארכלאוס, ואגריפס, כולם היו, חוץ מפה ושם, היו בעייתיים מאוד. אז אתה עושה על זה חג? אלא שכנראה הבנת הרמב״ם היא שעדיף להיות תחת שלטון הגרוע שביהודים, מאשר תחת שלטון של גויים. פשוט. והדבר הזה אגב מבואר היטב במדרש שוחר טוב, שם נאמר שהראשון שאמר את ההלל בהיסטוריה היה פרעה, שאמר בחצות לילה כשהוא שחרר את בני ישראל, אמר להם הללו עבדי השם ולא עבדי פרעה. כלומר, כל זמן שאתה תחת שלטון של מישהו אחר, אתה לא עבד השם, לכן אתה לא יכול לומר הלל. לא להיות עבד השם, זה דבר נורא. ולכן, הדבר הראשון שמביא הרמב״ם זה שחזרה המלכות, ב' שהיה נס פך השמן. אם כן, הרמב״ם מתאר לפנינו שני אירועים שבגללם החג. על נס פך השמן יש איזה קושי. הרי מעולם לא שמענו שעושים ניסים, שעושים חגים על ניסים. למשל, הנס של אלישה. אין לה מתך דבר בבית, כי אם אסוך שמן. לכי ושאלי את שכנייך, כלים ריקים, הרבה 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 כלים, תקחי את האסוך, תתחילי לשפוך. כמה ליטרים היו? אלפים, אלפי ליטרים. לכי ומכרי את השמן, ושלמי את נשייך, ואת ובנייך, תחיו בנותר. נס אדיר, נס פך השמן קטן עליו. לא שמענו על חג אלישע הנביא. אין חג כזה. וזאת משום שאנחנו לא יכולים לקבוע חג על אירוע שאיננו נוגע בכלל ישראל. וגם נס פך השמן לכאורה הוא נס פנימי למקדש. היו הרבה ניסים במקדש. לא עשו מהם חגים. למשל, נר מערבי שלא היה כבה עד ימי שמעון הצדיק. עד סוף ימיו של שמעון הצדיק, אולי יקווה. לא שמענו שיש חג שמעון, לא קיים. אז נס פך השמן צריך לברר מהי המשמעות הלאומית שלו, מדוע הוא היה כל כך חשוב. אבל לכל פנים הרמב״ם מספר לנו שני מאורעות. האירוע של העצמאות המדינית, ב' הוא מספר לנו על כך שהיה נס פך השמן. יצוין לגבי העצמאות המדינית, הרמב״ם אומר, עד שריחם עליהם אלוהי אבותם, אבותינו, והושיעם מידם. איך הושיעם? וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים, והרגום, והושיעו את ישראל מידם. מכאן אתה למד, שמה זה השם מושיע אצל הרמב״ם? זה שצהל מנצח. זה הפשט. אבל בואו נחזור לנושא שלנו. יש, אם כן, שני אירועים. אם יש שני אירועים, כמה זיכרונות צריך לעשות? שניים. לפיכך, תקנו חכמים שבאותו הדור, שיהיו הימים האלה שתחילתם 25 בכסלב, ימי שמחה והלל, דבר ראשון, ומדליקים הנרות בערב. ראשון ראשון, אחרון אחרון. הלל, אומרת הפסיקתא, אין אומרים אותו אלא על אובדנה של מלכות. שמלכות יוון, כיוון שאיבדה הקדוש ברוך הוא, התחילו לומר הלל והמנון, הללויה, הללו עבדי השם ולא עבדי אנטיוכוס. ככה מובא בפסיקתא. אם כן, ההלל זה בגלל העצמאות. והנרות, בגלל נספח השמן. מכאן עולה שאלה מיידית, מה המצווה העיקרית של חנוכה? אתם מפחדים, ראש הישיבה פה, אז אתם מפחדים.
לא, לא, זה...
בכל ההלל. ההלל, זה המצווה, בסדר.
זה נחזור.
אגב, הרב ציודה סיפר לנו שכשהוא היה אצל החפץ חיים, היה יום חם מאוד, והחפץ חיים היה עם כובע. היה חם מאוד, ולא רצה להוריד את הכובע, כי אמר, יש פה תלמידי חכמים. אז לכן אני נוהג באמת לא להוריד את הכובע כשיש כזה כובע. לא, לא התכוונתי, אבל
קלנו שלא התכוונת.
טוב, בסדר. טוב.
כבוד ובלי כוונה.
ובכן, אז יש לנו כאן שבעצם ההלכה העיקרית היא ההלל, ההלכה המשנית הנר. כי הרי מה עיקר העניין של חנוכה לפי הרמב״ם? דבר ראשון, חזרה מלכות. אם כן נגד חזרה מלכות אתה עושה הלל, וכנגד נספח השמן נרות. כיוון שנספח השמן הוא משני, אז מלא המצווה הזאת היא משנית. נכון?
אבל מה, רק בגלל שהרמב״ם מביא את זה ראשון, זה...
לא, אני אביא לך עוד הוכחה.
יש חוכמת שלמה
שאומר...
שהולך
על הכיוון הזה, כן.
אנחנו קמים המעמד, אם יש לאדם נר או...
או הלל. כן, רב שלמה זלמן נוירבך הלך
לכיוון השני. כן, 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 לא אמרתי שזה.
בסדר.
ברור שלא היו כולם.
ברור. אגב, אני רוצה להעיר לך עוד ראיה מעניינת. התלמוד שואל שאלה מעניינת. על נר חנוכה, היכן ציוונו? כן, והיכן ציוונו להדליק נר חנוכה? למה הגמרא לא שואלת, היכן ציוונו לקרוא את ההלל? הרי מברכים על ההלל. לכולי אלמה, בחנוכה מברכים, אשר קידשנו סבי ציוונו, או לקרוא או לגמור, את ההלל. איכן ציוונו? למה הגמרא לא שואלת את זה?
זה מלחמה על הפסחים.
זה יום הפסחים, שאומרים ההלל, על אירוע שקורה.
זאת אומרת שהגמרא יודעת כבר שיש סיבה להגיע, אשר יותר מזה.
זה, יש ימי הודעה, זה אנחנו יודעים כבר, אז
עושים
את זה.
יפה, זאת אומרת, עכשיו יותר מזה, רש"י שמה כותב בפסחים, כגון חנוכה. כן, שזה על הברייתא הזאת זה נאמר. יותר מזה, הרי אם אנחנו מסתכלים בברייתא, לא, אומרים אותו על גאולתם, אז רש"י כותב...
אני אגיד לכם רק דבר אחד. אם העושה כאן נדבר אותו על ההלל,
זה לא
ייגמר.
אבל אנחנו לא נדבר על ההלל בלילה, כי על זה היה ויכוח עם הרב נריה.
אבל יכול להיות שרש"י מביא את זה בתור דוגמה לאמירת הלל, לא בתור סיבה, אלא בתור דוגמה למה שאומרים עליו.
זה חילוק, חילוק. בסדר, אפשר לדבר על זה. עכשיו, לא, אבל אני רק רוצה למה דבר
אחר.
כן, אבל בכל דבר אחד מעניין. אם מסתכלים בברייתא במסכת שבת של מאי חנוכה, לימים, לשנה אחרת, קבעום ועשאום בהלל והודעה. מאיפה נרות? לא כתוב.
כל העם כבר עשו נרות, זה לא צריך
להגיד. לא, זאת אומרת שמי שתיקן את ההלל על חנוכה יהיו החשמונאים, זה פשיטה. לכן, איך ציוונו? על ידי החשמונאים, זה כל אחד יודע. הבעיה שהברייתא של מגילת תענית לא מדברת על הנרות. לא כתוב שתקנו נרות. ועל זה שואלת הגמרא, היכן ציוונו? זאת אומרת, כנראה שהקביעה של הנרות היא דבר מאוחר יותר. מוצאים אצל זקני בית שמאי וזקני בית הלל שהיו מדליקים נרות. אבל בין החשמונאים לזקני בית שמאי ובית הלל עובר זמן. יותר מזה, הרי התלמוד נותן שם שתי תשובות.
לא כתוב שלא בא.
כתוב שם שתי תשובות, היכן ציוונו. כתוב א', הדבר הראשון ולא תסור, כלומר מי שסובר כך אומר, המורה שסובר כך אומר, שהבית דין תיקן להקדיק נר חנוכה, הדעה השנייה, שעל אביך ויגדך, שזה בא מכוח האומה. מי אבא שלך ידליק נר חנוכה, גם אתה תדליק. אבל הדור הראשון שידליק, לא עשה את זה בברכה. ספונטני. ברור. אז מנהג ספונטני של האומה הפך להיות הלכה. ההלל, לעומת זה, הוא תקנה ברורה של הנביאים, כבר ממסכת פסחים. אגב, איזה נביאים? זה עוד סיפור. בהזדמנות נדבר על זה. עכשיו, אבל השאלה היא למה אנשים ידליקו נר בכלל, בחנוכה?
לפי התירוץ הראשון.
לפי התירוץ הראשון זה סנהדרין. כלומר, מניחים, מן הסתם. מה?
גם הנרות.
גם הנרות. מן הסתם חכמים תקנו. אבל עצם זה שיש לך דעה שנייה, זה סימן שאין מקור לדבר. כי אם היה מקור ברור, אז היו אומרים את המקור מהברייתא.
אז זה היה השאלה בכלל, אם היה מקור.
נכון, לא הייתה שאלה. בדיוק. זאת אומרת שייתכן מאוד שהדקת הנר בחנוכה נבעה ממשהו אחר לגמרי. לפי הגמר במסכת שבת, כשהיו גזירות על הברית, על ברית המילה, אז היו מלים בסתר. והיו מדליקים נר בחלון כדי להודיע שמחר יש ברית במקום. לא מן הנמנע לומר שהיו מדליקים במשך 8 ימים. בלילה הראשון נר אחד, שניים, שלוש, אולי יש כאלה שהיו מדליקים 8, כדי עוד 8 ימים יש ברית, וכו'. ואז אמרו, אחרי שעברו הצרות, הבה נהפוך את הדבר הזה למצווה. שמה תאמרו מניין לך? זה גמרא מפורשת. כן, אבל יותר מזה, תן חלק לשבעה וגם לשמונה, שבעת ימי הסוכות ושמונת ימי המילה, ויש מדרשים, שבעת ימי הסוכות ושמונת ימי החנוכה. אז כנראה שאם עושים הצלבה של שני המדרשים, יש לנו קשר בין ברית מילה לבין נר חנוכה, אבל זה נושא שעוד צריך להאריך בו, אנחנו נגיע, אולי אם נספיק, אנחנו נגיע לדברים עמוקים בנושא. אבל, כאן אני רוצה להעלות שאלה, שאלה מאוד מאוד רצינית. למה החשמונאים החליטו שאת חנוכת המזבח, שהרי מסביב לחנוכת המזבח נקבע החג, מדוע קבעו את זה בקפה בכסלו? ביום שניצחו, כן, ואיבדו את האויבים, ב-25 בכסלו היה. אם אני מסתכל במקורות ההיסטוריים, דהיינו בספר המכבים, אני רואה שכבשו את ירושלים בתחילת כסלו. שבועיים עברו עד חנוכת המקדש. Okay. אלא שמה תאמר, היו צריכים בכל זאת לוחמים מיוזעים להתקלח, ואז לא הספיקו, עד כפה בכסלו.
מכיבוש
העיר, לא. שמה, כבשו את כל העיר, בכלל, היוונים ברחו מן העיר, מצאו את העיר ריקה. בלי חיילים יוונים, כמעט. בחק ראיה, אבל את המקדש כבשו.
מתי
הנס?
כסלב בכסלב, הרי גם בנביא, לא, בחגי, כן, ברור.
ומתי נעשה הנס במנורה של המקדש?
בקפה בכסלב, אבל השאלה, זה כשהתחילו את החנוכה, חיכו. האמת היא שבספר המכבים כתוב מפורש ששלוש שנים מקודם אנטיוכוס תימא את המקדש בקפה בכסלב. הקריב חזיר על גבי המזבח, הכניס פסל של עבודה זרה לקודש הקודשים, בעצם הוא חנך את המקדש האלילי שלו שם. כלומר, זה היה חג החנוכה של אנטיוכוס. כנגד חנוכת אנטיוכוס באה חנוכת היוונים, המכבים, החשמונאים. עולה כאן שאלה, אבל למה אנטיוכוס עשה את זה בקפה בכסלו? כאן אנחנו נזקקים לדבריו של הרב נחום. שקפה בכסלו היה חג החנוכה של בית שני. כפי שאנחנו רואים בספר חגי, שבכף דלת בכסלב, הוא היום שבו יוסד היכל השם. כלומר, הניחו את היסודות. אם הניחו את היסודות, הקריבו את ההקרבה למחרת. אז זאת אומרת שבמשך כל השנים, מהקמת בית המקדש ועד ימי אנטיוכוס, בכפה בכסלב היה חג החנוכה של המקדש.
קשור גם לארבעת המינים, נכון?
לא קשור לארבעת המינים.
זה קשור לזית רק.
קשור לזית, כן. עכשיו, השאלה היא למה הנביאים החליטו שחג החנוכה יהיה בקפה בכסלו. חג החנוכה שלהם.
המקדש השני.
של המקדש השני. הרי בית ראשון זה לא היה בקפה בכסלו. זה היה בחטא בתשרי בכלל. אלא שבדיוק העניין הוא שבזמן בית שני, שרתה שכינה או לא שרתה שכינה? מה אתם אומרים?
לא.
לא שרתה, נכון? אתה מאמין לגמרא. ולמה שלא תאמין לזכריה הנביא שאומר, הנני בא ושכנתי בתוכך? צריך להחליט, או ששרת או שלא שרת. הנביא אומר שכן, הגמרא אומרת שלא. אלא מה? שרתה קצת, שכינתונת, קצת, משהו. נכון? לא הרבה, אבל הייתה. היה איזשהו גילוי. וזה נקרא, ביחס לבית ראשון, זה נקרא לא שרתה שכינה. מה? כן, צריך להיות, אבל זה שנר מערבי לא קבע גם בימי שמעון הצדיק, זה כדי להראות ששכינה בישראל. אז אם כן, הייתה שכינה, אבל קצת. שכינה קצת, זה נראה כמו אור בחושך. כמו דלקת נרות. העולם חשוך, אבל יש קצת אור. ולכן עשו את זה בחפה בכסלב, כי זה היה חג האור. כפי שהרב נחום רמז, בכפה בכסלב היה חג של המסיק. בתקופה הקדומה יותר. חברה חקלאית שגמרה למסוק את הזיתים, עושה בדיוק מה שהיא עושה כשהיא גומרת לאסוף את הדגן. התורה צפתה, באוספך מגורנך מעקבך, אתה עושה את חג הסוכות. זה חג האסיף בצאת השנה. 8 ימים. אבל המסיק מאוחר יותר, עד כדי כך שהמשנה בביקורים אומרת שאפשר להביא ביקורי זיתים עד חנוכה. זה דין דאורייתא לפי זה כפה בכסלב. ואז ברור שחברה שגמרה למסוק, זה הזמן באמת, כל מי שעוסק בזיתים יודע שעכשיו מסקו, אז עושים את השמן ועושים חג של 8 ימים, שהמוטיב המרכזי שלו ברור שיהיה השמן, נרות, סופגניות, וכיוון שזה חורף ונשארים בבית, אז גם סביבון. ברור? זה סביר. זאת אומרת, זה התוכן של החג. זה חג של אור. לפי זה בעצם יוצא שחג של אור כבר קדום היה מאוד, והוא היה הסיבה של חנוכת בית שני, אנטיוכוס והחשמונאים. נשאלת השאלה, אז מי הראשון שעשה חג לאור בתקופה הזאת? אדם הראשון. כן, אתם יודעים, מסכת עבודה זרה, דף ח' עמוד א', שאדם הראשון, כיוון שראה, אחרי שראה שהימים הולכים ומתקצרים וחשב שהעולם חוזר לתוהו ובוהו, ראה תקופת טבת. תקופת טבת זה יום אסטרונומי מדויק, ה-21 בדצמבר, זאת אומרת, זה הזמן שבו היום הכי קצר בשנה, וראה יום שמאריך והולך, זה לוקח 3 ימים כדי לשים לב, אז הגיע ל-24 בדצמבר בערב, ואמר, מנהגו של עולם הוא עשה חג של 8 ימים, מה-24 בדצמבר בערב עד ה-1 בינואר. אומרת הגמרא, זה המקור של חג הסטרנורה או סטרונליה, שהיה נהוג ברומא, שהוא הסבא של חג המולד הנוצרי. באופן ממוצע, בלוח העברי... לנוצרי אין סבא. יפה. יפה. זה מכיר, כי יסיתך אחיך בין אמך ולא בין אביך. אין לו אבא. עכשיו, לפי זה, הכיוון שתקופת טבת יוצאת בממוצע בקפה וכסלב, יוצא שאדם הראשון עשה 8 ימים של חג לאור בתקופה הזאת. עולה מכאן מאלה השאלה, מה גרם שבאמת הימים קצרים יותר וארוכים יותר? זה הטיית ציר כדור הארץ שגורמת לעונות. כן? יש הטיה של הציר ביחס למסלול של כדור הארץ מסביב לשמש, זה גורם שיש 4 עונות, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כבר קבע את זה, שבקפה בכסלב יש יותר אור בעולם. ואם אתם יודעים לספור עד 25, אז בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור, 25. ודווקא בפסוק השלישי, שכנראה מכוון כנגד החודש השלישי של השנה. זאת אומרת שיוצא שהמאורעות הם לא הסיבה של החג. אלא בגלל שזה הזמן של החג, מתרחשים המאורעות. כשמגיע הזמן של החשמונאים לעשות מזה חג, זה נעשה חג. אבל אז יש בעיה בכל מה שאמרתי, שזה סותר את מה שאמרתי בהתחלה. כל מה שאמרתי בהתחלה זה שהעיקר של חג החנוכה זה העצמאות המדינית. פתאום רואים שהאור, ומלא גם נס פך השמן, לפי זה, תופס מקום מרכזי מאוד בסיפור הזה. יוצא לפי זה שמבריאת העולם עד החשמונאים העיקר היה האור בחג, החשמונאים הלקו את זה קצת, נשאר העצמאות. עד מתי? עד חורבן הבית. מחורבן הבית ואילך צריך לבטל את חנוכה. זה גמרא מפורשת במסכת ראש השנה, בטלה מגילת תענית. שואלת הגמרא, וזה כולל גם את חנוכה לפי זה, שואלת הגמרא, למה חנוכה אתה לא מבטל? התפרסם ניסה. זאת אומרת, איזה נס? פתח השמן. זאת אומרת, כל זמן שיש עצמאות מדינית, אפשר להבין שאתה עושה את חג החנוכה. כשאין, מה גורם לך לחשוב שצריך להמשיך את החג הזה? נס פך השמן גורם לך לחשוב את זה. זאת אומרת שחזר המוטיב של האור עם הגלות. זאת המשמעות כנראה של הגמרא בשבת. מהי חנוכה? מדוע ממשיכים? כן? ורשי שם כותב, על איזה נס כבעוה. יכול להיות שזה הכוונה לזה. כבעוה, זה שיש חנוכה זה בגלל העצמאות, אבל על איזה נס כבעוה. כן, עד מתי אגב? עד חג החנוכה של שנת תו רש עין חט. מה קרה בחנוכה תו רש עין חט? לא, קונגרס היה בתו רש עין זין. מה? הצהרת בלפור זה היה קצת לפני. זה סוף מלחמת העולם. כיבוש ירושלים על ידי אלנבי. ירושלים נכבשה בכף דלת בכסלב, יש אפילו, עד היום הזה מאחורי התחנה המרכזית ברוממה, יש מצבה גדולה שמזכירה את הדבר הזה. ובכף דלת בכסלב, כלומר, אלנבי קיבל את המפתחות, נכנס ועשה את הלילה הראשון שלו בחנוכה, בתברש ע"ח, כדי לממש את הצהרת בלפור. זאת אומרת, בעצם החזרה של הממד, של העצמאות לחג החנוכה, זה חזר בשנת תברש ע"ח. שאלו את הרב קוק, השופט פרומקין, שאל את הרב קוק, האם כדאי לעשות חג על כיבוש ירושלים, על ידי אלנבי. אמר הרב קוק, היה ראוי. אבל המצב רוח של העם הוא כזה, זה מובא בספר של הרב נריה. כן, מבין, כן, כן. מבין שמצב הרוח של האומה הוא כזה נמוך, שאי אפשר עכשיו, בלי על הספר הלבן, הפרעות. אגב, בכל זאת אציין שבאחד מימי כף דלת בכסלב, הרב קוק בחורבה הביא לשם את הנציב הבריטי הרברט סמואל, היהודי, והביא שם את נציגי הגדודים שכבשו את ירושלים ואת הדגלים שלהם, אמרו מזמורי הודיה ושרו את התקווה. הרב קוק לא ידע שאסור לשיר את התקווה. טוב. הוא לא ידע שזה אסור. לא, יש כאלה שחושבים שעשו. טוב, אז כל כך אני... אבל האמת היא שהמעבר, לפי זה שחג החנוכה הוא מודולרי. קצת חירות, קצת אור. קצת חירות, קצת אור. אבל אם נעמיק, וכאן הנקודה המרכזית, החירות הייתה ממי? מיוון. יוון, אמרו חזל, והארץ הייתה טובה וחושך על פני תהום, הבלגן שבראשית הבריאה, הוא השורש של כל הצרות שמתהלכות במהלך ההיסטוריה על ידי המלכויות. תוהו זה בבל, בוהו זה פרס, חושך זה יוון, תהום זה רומא. אנחנו ככה, מלחמה נגד יוון, זה אור נגד החושך, זה מצוין. אז זה בעצם החג אחיד בכל אורך הדורות. אבל כאן אני לא יכול להיות שקט. איך אפשר להגיד על יוון חושך? העמדה הזאת, הרואה ביוון חושך, היא לכאורה הדבר החשוך ביותר שיכול להיות. זו עמדה חשוכה. כן? כלומר, אם אתה יודע מה יוון תרמה לעולם, היא תרמה את המדע, את האסתטיקה, את הפילוסופיה, את הספורט, את הדמוקרטיה. אז אפשר לא להזכיר, אבל להגיד, זה חושך? לעומת כל הברברים האחרים? על הברברים תגיד שהם חושך. אבל על יוון? כי אני צריך להעמיק בדבר הזה. חזל לא אמרו שיוון היא חושך כי היא חושך. או יוון כי היא החשיכה עיניים של ישראל. מה זה להחשיך עיניים? כשיש יריבות בין שני אורות, אור אחד מחשיך את האור השני. כלומר, יש בעצם שני אורות. אור שלנו, אור שלהם. וכאן הנקודה שאני רוצה להבליט. המפגש... הרי אתם, כמה זמן היוונים שלטו פה? מספיק זה נכון, אבל כמה?
100 שנה.
אלכסנדר מוקדון כבש, שלט 12 שנה. היוונים שבאו אחריו, סלבקים ותלמיים, 180 שנה. 192 שנה של נוכחות יוונית בארץ. כמה זמן גזירות אנטיוכוס? מקסימום. 5 שנים. כלומר, 187 שנים של שקט, 5 שנים של רדיפות. זה הכל. ומזה אתה אומר חושך? אז היה מלך אחד השתגע, אפיפנס, אנטיוכוס המשוגע. אבל להגיד שהיוון חושך, יש פה משהו הרבה יותר עמוק. כאן אני רוצה ללמוד אתכם קצת איך היוונים הגיבו כשהם פגשו את תורת ישראל. לפי כל המקורות שבידינו, כשהיוונים פגשו את תורת ישראל, הם נכנסו להלם תרבות. ואני רוצה להביא לכם קצת מקורות היסטוריים מהימנים בנושא הזה. לא כל מיני אגדות על ירמיהו שפגש את אפלטון. זה דברים מפוקפקים. אבל יש לאריסטו תלמיד בשם קליארקוס. קליארקוס מספר על פגישה שהייתה בין אריסטו לבין יהודי בשם שמעון. לפי כל הסימנים מדובר בשמעון הצדיק. כן, שגם פגש את אלכסנדר, זה כבר כתוב אצלנו. כן, שאלכסנדר השתחווה לו. כן, אלכסנדר מוקדון השתחווה לשמעון הצדיק. אבל גם אריסטו, רבו של אלכסנדר, פגש את שמעון. והוא אומר שהוא היה מלומד בכל חוכמה ואדם נעלה, שהיה כל כך חכם שהיה אפשר לחשוב עליו שהוא יווני. עכשיו, זה כבר אומר איזושהי בעיה שהמשקפיים שעל פיהם היוונים שופטים את העולם, זה המשקפיים היווניות. זה כבר אומר משהו, אבל בכל יחס של הערכה וכבוד. שני דורות אחר כך, תלמי פילדלפוס, המלך...
המאה נועז מביא איזה משהו שהוא בעצם, אחרי שהוא פגש את שמעון הצדיק, אז הוא בעצם עזב את הכל ואמר ל...
כן, אז זה לא נכון. זה לא נכון.
מה עם המקור הזה?
המקור הזה בפילוסוף הערבי אבן רושד, ולא היה ולא נברא. מה אני אעשה? לא, יש הרבה אגדות כאלה שהמציאו, זה לא... אין לזה שום יסוד. מצטער. כן, כן. מה? לא, בגלל מאה מלואז, בכל זאת.
הוא הביא מקום באיזה ספר.
כן, כן, ברור, זה אבן רושד. זה המקור. יכול שמישהו הביא את אבן רושד. אבל זה לא. כן, זה גם כמו כל מיני דברים, למשל במגדל עוז, שהרמב״ם בסוף ימיו נהיה מקובל. נו, באמת. לא יבוא לא נברא, יש הוכחות שזה לא נכון. אבל מה זה? שזה הגיע למאה מלואז, למגדל עוז, אז הוא... כתב את זה. אבל בואו נחזור לעניין. תלמי פילדלפוס, מלך התלמיים באלכסנדריה של מצרים, מתפעל כל כך מתורת היהודים שהוא מחליט לתרגם אותה ליוונית. איגרת אריסטאס, גם אצלנו זה מובן. כתוב שהם, הוא שם אותם ב-70 חדרים וכל אחד תרגם אותו דבר. פעם שמעתי הסבר, איך זה שהם תרגמו אותו דבר? כי הם ישבו בחדרים נפרדים. עכשיו, אבל בכל מקרה, העמדה, אני רוצה קצת להסביר לכם מה היוונים חשבו. היוונים חשבו, אמרו, יש ליהודים ספר נפלא, מלא חוכמה. אנחנו נגאל את הספר הזה מן הנשייה. אנחנו נתרגם אותו סוף סוף לשפה של התרבות הכללית, וניתן לו מקום של כבוד בספרייה של אלכסנדריה, במדף מכובד ליד היצירות של אפלטון ואריסטו. אפלטון, אריסטו, משה, מכובד. תמיד בשביל יווני, אין כבוד גדול יותר מזה לתורה. זה פשוט דבר עצום. עבורנו, זו רציחת התורה. צריך להבין למה. מה יש ליהודים כל כך להתעקש? פשוט מאוד. כי זה לא, כי התורה היא לא חוכמה. התורה איננה חוכמה, אף על פי שהיא חכמה. התורה היא דבר השם, דיבור. ומה בין חוכמה לדיבור? הבדל עצום. החוכמה איננה זקוקה למישהו כדי להיות אמת. חוקי הגרביטציה הם אמת גם אם אף אחד לא ידע אותם. גם אם ניוטון לא יגלה את חוק הגרביטציה, זה ימשיך להיות נכון. יש לנו ידיעות היסטוריות מהימנות שתפוחים נפלו מן העץ עוד לפני ניוטון, והם נפלו לא רחוק מן העץ. ולכן, אפשר לומר, אז מה עושה את ניוטון לגדול? זה שהוא מתעלה עד החוכמה הזאת, הוא פתאום מגלה את זה. אבל גם אם הוא לא יגלה, זה אמת מצד עצמו. מה שאין כן דיבור, אין משמעות לדיבור בלי מי שזה מיועד לו. אפילו המשפט הפשוט, תעביר לי את המלח בבקשה. אין לו משמעות אם אין מישהו שאליו זה נאמר. התורה היא דבר השם אל מישהו, ספציפי. אבל עם מי הוא מדבר?
שמעתי,
כן, אל עם ישראל. עכשיו, זה שיש גם לגויים שייכות, בגלל שגם כשאני מדבר עם מישהו, אני מתכוון גם לדבר ישירות אל אותו אדם, וגם אני מתכוון לאחרים שאינם הנמען הרשמי, שהם ידעו שאני אמרתי. כן? אבל זה משני. אז כל זמן שהייתה נבואה בעולם, אי אפשר היה להעלות על הדעת שהתורה היא חלק מן המאגר של התרבות הכללית. אבל ברגע שפסקה הנבואה, יכולה להעלות המחשבה הזאת, ואז יוצא שלעם ישראל אין משמעות יותר. כלומר, עם ישראל יכול להמשיך להתקיים בתור אחד מהסגנונות של התרבות היוונית. כלומר, יש יוונים מהסוג היווני, יש יוונים מצריים, יוונים בבליים, יש גם יוונים יהודים. אבל כולנו יוונים, אבל אם יש לכם מקדש, או זה מעניין, יש לכם רק אל אחד, לנו יש הרבה, יש רק אחד, זה מעניין. כן, מה אתה אומר?
איך זה קשור לנבואה?
כי בנבואה שומעים את דבר השם. וכשמישהו מדבר, דיבור חי, אין לך ספק שזה מופנה למישהו שאליו הדיבור מופנה. אז יודעים שזה לעם ישראל. ברגע שפסקה הנבואה, וזה מה שכתוב בסדר עולם זוטה, שביום שהגיע אלכסנדר מוקדון לארץ ישראל, מתו הנביאים האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי, זאת אומרת שהיווניות היא האנטיתזה של הנבואה, מאותה שעה יש אפשרות למחשבה הזאת, המחבקת את תורת משה, אבל הורגת אותה. עכשיו, יש בתפילת על הניסים, אומרים דבר מאוד מעניין. כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, לשכחם או להשכיחם, מה המשך? לא נכון. הנוסח המקורי, יפה, הנוסח המקורי, זה רבנו סעדיה גאון, והוא הנוסח הקדמון בהרבה סידורים עתיקים, וגם הנוסח שבו אני מתפלל, לשכחם מתורתך. והראיה זה ההמשך, ולהעבירם, מחוקי רצונך. ראיתי מדפיסים שזה יפריע להם, אז הם תקנו להעבירם על חוקי רצונך. אבל זה לא הנוסח. אבל מה זה לשכחם מתורתך? הם רצו את התורה, רק לא רצו את ישראל. בעצם זה ראשית האינטואיציה של הנצרות. הנצרות לוקחת את כל המסורת של התנ"ך, מוחקת את עם ישראל מהתנ"ך. הוא כבר לא רלוונטי. התנ"ך כן, אבל לא ישראל. תורה בלי ישראל. זה ראשית של עמדה שחושבת שהעיקר בתורה זה התורה. ושוכחת שהעיקר בתורה זה ישראל. ברור? זה נקודה סיסי. עכשיו, עולה פה שאלה קשה מאוד. אולי היוונים צודקים? איך אתה יודע שהם לא צודקים? אולי באמת פסקה הנבואה. אז באמת התורה היא חלק מן החוכמה העולמית, לא יותר מזה. אין כבר יותר הצדקה לייחודיות של עם ישראל. זה היה תורה, לא? מה?
זה תורה של רוחה.
כן, אבל... אולי הם צריכים להראות משהו אחר. התשובה היא שהיה נס פך השמן. כלומר, נס פך השמן היה ראיה להשראת שכינה גם בעידן שבו הקדוש ברוך הוא לא מדבר. כלומר, לכן הצורך הכל כך עמוק בנס הזה. והמהר"ל מפראג מרחיב לזה שנס פך השמן מורה על הייחוד של עם ישראל וחותמו של כהן גדול שהוא נעלה. אני רוצה בהקשר הזה לספר לכם סיפור. רוצים לשמוע סיפור? רוצים. היה יהודי אחד בשם, זה ממש נוגע לנקודה שלנו, היה יהודי אחד בשם הרמן יחזקאל כהן. הרמן כהן, הפילוסוף הידוע, שבסוף ימיו עשה תהליך של חזרה בתשובה, חלקי, בכל מקרה היה אדם נעלה, הרבה בחינות. הוא היה נאו-קנטיאני. מה זאת אומרת נאו-קנטיאני? הוא המשיך את השיטה של אמנואל קאנט, הפילוסוף, והוא כתב ספר שתורגם לעברית בשם דת התבונה ממקורות היהדות. מה זה? זה בא להסביר שהיהדות זה המימוש המוצלח ביותר למשנתו של הפילוסוף אמנואל קאנט. כלומר, משה רבנו, רבי עקיבא, הרמב״ם, הם הסתכלו בביקורת התבונה הטהורה, וביקורת התבונה המעשית ובפרולגומנות, זה כל מיני ספרים של קאנט, ועל פי זה הם כתבו. בעצם תורת משה זה פילוסופיה נהדרת, אין יותר טוב מזה. והוא נתן הרצאה על כך בברלין, לפני מאות אנשים, גויים, יהודים, הכל. היה שם יהודי אחד שמה, איכו בשיילה, יש לי שאלה. אז הר פרופסור, בבקשה, נדבר. הוא אומר, בתוך כל מה שאתה אומר, איזה מקום יש לריבונו של עולם? אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הבוחר בעמו ישראל. בום. אתם יודעים איך הגיב הרמן כהן? הוא פרץ בבכי. התחיל לבכות בציבור. מה זה אומר? זה משהו היה אדם ישר. הוא הבין בשאלה אחת שיש פער, יש תהום פעורה בין הפילוסופיה לבין הנבואה. הנבואה מודיעה את מי שאמר והיה העולם, בעוד שהפילוסופיה מדברת על מה שממנו בא העולם. כלומר, האלוהים של הפילוסופיה איננו יודע להגיד את המילה אני. הוא לא אישיות, הוא לא מישהו, הוא משהו. אני חושב כבר הלל הזקן אמר את זה, שאם העין הוא האני שלי, אז יש מישהו מולי. אבל כאשר האני שלי עומד בפני עצמו, הוא הופך להיות אובייקט. לא, אתה מתכוון למשנה, אתה מדבר על... לא, אם אין אני לי, מי לי, וכשאני לעצמי, מה אני? זה בסדר.
אם אני כאן, הכל כאן גם מסתדר.
אם אני כאן, כן, אני זה שם של הקדוש ברוך הוא, כן. הקדוש ברוך הוא נקרא אצלנו אני, כן, בדיוק.
אני
ואושע. עכשיו, כן, רש"י בסוכה, כן, על אני ואושע. זאת אומרת שזה בעצם מה שאנחנו מגלים, שיש איזושהי ייחודיות של הדיבור. הרב נחום לפני כן הזכיר שאני עושה קצת בבני נוח. כן? אחת השאלות ששואלים אותי הגויים, ביקשו שאני אסביר. מה אתם, מה היהדות מוסיפה, מה הנקודה שאתם נותנים לעולם? שאלה טובה, לא? אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך שתהיה לו תשובה לשאלה הזאת. מה אנחנו נותנים? כלומר, בשביל מה אנחנו פה בכלל? אמרתי, אנחנו מנקי הערובות של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, העולם דומה לבית שיש לו תקרה. תקרה זה מאוד חשוב. זה מגן עליך. מכל מיני דברים. חייב להיות שתהיה הגנה, כביכול, מפני הבורא. לא פשוט. לעמוד מול האינסוף, תקלה. אז יש כל מיני מסכים. מסכים של טבע, של הכרה. אבל צריך גם להברר קצת, צריך שיהיה קשר. בשביל זה יש ערובות בעולם. אבל מי מפרנס את הערובות, מי מנקה את הערובות האלה? היהודים, הם מנקים אותם. לכן הם קצת שחורים לפעמים. זאת אומרת שהם קצת, כי זה לא קל לעמוד בדבר הזה. לא באמת, זה לא דבר פשוט. יש על זה, אבל כל פנים... אנחנו בעצם מגלים את זה שיש לקדוש ברוך הוא דיבור בעולם. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין. מה בעצם תרם הניצחון של החשמונאים לעולם מאז ימי החשמונאים? אם עושים חשבון היסטורי כולל, אני אגיד לכם משהו קצת לא נעים, אבל זאת עובדה. הניצחון של החשמונאים אפשר את הנצרות. אני אסביר למה הכוונה. כן, הנצרות. הנצרות והאסלאם. בלי הניצחון הזה, מה שהיה קורה היה שהייתה איזשהו שבט במזרח התיכון עם מנהגים מוזרים, ממשיכים לעבוד לאל אחד, שאין לו גוף ולא דמות הגוף. הניצחון של החשמונאים גרם שפתאום, בתוך האימפריה הסלבקית, פתאום משהו התפרץ, בשם אלוהי ישראל היה ניצחון אדיר. זה שינה את כל היחס. זה מה שקידם את אמונת הייחוד במשך הדורות, וזה מה שגרם בסוף להתפשטות המצערת, כן? אבל זאת עובדה בכל זאת, של הנצרות והאיסלאם, כלומר, הדתות שיצאו מהיהדות.
הרמב"ם כותב שגם קידמו את...
כן, אז הרמב"ם אומר, נכון, זה עבודה זרה, זה מקולקל מאוד, אבל הקדוש ברוך הוא לא מחשבותיי, מחשבותיכם, זה התקדם. נקודת ההתחלה של המהלך הגדול הזה, של ניצחון מוחלט על האלילות, זה מאז הניצחון החשמונאי.
זה היה באמת מהפקירות בבית שני.
כן, בבית שני, כן, בוודאי. כי מכאן ואלה, יש ביטוי כזה, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. אם אתה לא חזק, לא שמים עליך. ברגע שנהיינו חזקים, כל העולם כולו התחיל להתעניין. מי אנחנו ומה אנחנו. ואז הייתה השפעה גדולה מאוד, במיוחד בסוף ימי בית שני, של היהדות על העולם כולו. והייתה תנועה של התגיירות גדולה. כן, כמעט, זה שאנחנו יודעים שלצערנו הנצרות הפכה להיות הדת הרשמית של האימפריה הרומית, היה סיכוי היסטורי שזה היה היהדות שתשתלט על רומא. כלומר, עד כדי כך, זה, כן, זאת אומרת, אנחנו בעצם גרמנו לשינוי אדיר, וזה קבוצה קטנה במודיעין. אחד משתגע, הוא אומר, אצלי בכפר אין דבר כזה, מי שעושה אני הורג אותו. בסדר, אתה משוגע. וזה מה שתיקן את העולם כולו. במידה רבה, כמובן יש עוד הרבה עבודה. רק רוצה אולי, כיוון שנשארו לי שתי דקות, לא שלוש אפילו, אני אנצל אותם עד הסוף. הסיפור הזה של מתתיהו, כן? הוא אומר, אצלי בכפר אין עבודה זר. כן? לא מרשה. אז יוצא לפי זה שהחג, כל המהלך של החשמונאים, כל המרד, התחיל ממלחמה נגד עבודה זרה. אבל במדרשים יש סיפור אחר לגמרי. על אותה בחורה שהייתה צריכה להיבעל להגמון, ושעשתה מעשה מאוד לא צנוע באמצע חתונתה. אגב, המדרש אומר שבאו לשם כל גדולי ירושלים. כלומר, כל הסנהדרין הייתה שם. כל הרבונים, כולם הגיעו לחתונה. וכולם שמחו. כן? הייתה שם מחיצה מבטון, עם שברי זכוכית למעלה. והכל היה שם בלי תולעים. ושארו ענבי הגפן בענבי הגפן. וכולם היו מבסוטים, חוץ מהקלה. אבל היא לא למדה גמרא במסכת כתובות, אונס שרי. רק בגלל שיש כמה צנועות דמסרי נפשיו, הקדושת השם, באמת. בקיצור, אף אחד לא שמה לקלה, היא התנהגה מאוד לא בצניעות, רצו אחריה להרוג אותה. למה? היא פגעה בצניעות. צניעות של בנות ישראל. זה שבלילה היא עם ההגמון, לא מפריע לאף אחד. אבל בציבור. אמרה להם, אתם לא מתביישים? אמרו, וואו, את צודקת. הלכו והרגו את ההגמון, וככה התחיל המרד. במקום להרוג אותה, הורגים את ההגמון. אם אתה צריך להרוג מישהו. אז יוצא לפי זה שהמאבק התחיל על קדושת האומה הישראלית. אפשר להבין מה הנקודה כאן. למה זאת הנקודה אצלנו? רבנו סעדיה גאון אומר, איפה נרמזה מלחמת החשמונאים בכתוב? הוא אומר, ברך השם חילו, ופועל ידיו תרצה, זה נאמר על שבט לוי, ולא מצאנו מלחמה מיוחדת לשבט לוי אלא זו, מלחמת בני חשמונאי, אם כן זה רמוסה, מחץ מותניים כמיו, מי הם המותניים? אומר זה יוון, בחלום של נבוכדנצר, הוא רואה שם פסל ראש מזהב, ידיים וחזה מכסף, זה בבל ופרס, אחר כך הוא רואה מותניים מנחושת, מותניים מנחושת זה יוון, אם כן מותניים כמיו. מה רצו להגיד בזה? המותניים זה המקום של הערווה. והפגיעה של יוון לא מתחילה מן הראש. היא מתחילה מהאסתטיקה החיצונית, שאיננה יודעת לתת ערך של קדושה לערווה. ולכן, שם הרבה פעמים דעות עקומות של אנשים, זה לא מתחיל מקושיה לוגית, זה מתחיל מבעיה בברית. וזה, לכן זה עשוי מנחושת, שזה דומה לזהב, אבל רק מבריק. אבל זה לא כל כך יקר. ועל זה אמר רבי יהודה הלוי משפט מאוד יפה, אל תפתח חוכמה יוונית, אשר אין לה פירות, כי אם פרחים. כן, כלומר, ביטא בזה את הממד, שהחוכמה היוונית אינה עוסקת במהותם של הדברים, אלא בקטגוריות החשיבה העוטפות את עצם הדבר, ולא את הדבר עצמו, שזה שמור לתורת ישראל. כן, מה?
מה בכל זאת, אבל אפשר לקחת מחוכמת
היוונית? יש הרבה מה לקחת, חוכמה בגויים תאמין. זה מה שאמרו שאל בן דמה, בן אחותו של רבי ישמעאל, אני שלמדתי כל התורה כולה, מה הוא שאלך ועסוק בחוכמה יוונית? אמר לו, צא, עובדוק. הוא לא אמר לו, לא. אמר לו, צא, עובדוק. שעה שהיא לא יום ולא לילה. יריבו והגית בו יומם ולילה. זאת אומרת, יש איזה זמנים שהם לא יום ולא לילה. קוראים לזה בין השמשות. בין השמשות זה הזמן שבו מדליקים נר חנוכה, אגב. מה?
שאמר לו בעצם, אין זמן.
אז הוא היה צריך להגיד לו לא. אבל זה לא...
אם תמצא זמן כזה, תמצא...
יש זמן כזה, יש זמן כזה.
יש זמן כזה, סבר כזה.
יש זמן כזה, יש זמן כזה. והוא יש זמן כזה.
זה מורד כל התורה, אז הוא צריך לחפף מה.
אבל מה זה קורה? קרוב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. יש, חוכמה בגדידה. הרי כתוב כמתוקנים שבה... כמתוקנים, לא, לא, אבל הפירוש שלך הוא לא נכון. אז זה ההבדל. לא, אבל צריך ל... אתה תופס אותי בשלוש דקות לפני שמונה, אני לא יכול. זה לא פייר. אבל ודאי שאתה לא צודק. לא, לא, בסדר. ודאי שאתה לא צודק. כן, כי ברור שכל ה... גם מהבעלי הפשט וגם מהמקובלים, כל הרעיון של ליקוט הניצוצות, הוא לא נולד אתמול, זה לא ממשכילים, הליקוט ניצוצות, זה מהמקובלים. שאנחנו הולכים ולהכתיב ניצוצות מכל האומות. אז יש הרבה מה לדבר על הדבר הזה, אבל לא יום ולא לילה, זהו הזמן. כי הרי, ולא בכדי אנחנו מדליקים את הנרות דווקא במן השמשות.
זאת אומרת, אנחנו לא בטוחים כאילו ב...
לא, זה הזמן שהוא כולו יום, שיש הערת שכינה בכל תוקפה, כמו דור המדבר, מעל לך וחוכמה יוונית. אם זה לילה, שזה הגויים שולטים עליך, הם רודפים אותך, אין לך מה לחפש אצלם. אבל בימי בית שני, שהוא דווקא זמן אמצעי בין היום לבין הלילה, זה בבחינת בין השמשות. אבל זה נושא ללימוד בפני עצמו. אם אי פעם יסכימו להזמין את האיש המסוכן הזה, עוד פעם, אז הוא יוכל לדבר על זה בעזרת השם.
זה השמונאי הזה.
ברוכים תהיו. תודה רבה.
מה באמת המות של חנוכה?
נס פח השמן או נס תרגולה? אם זה לא הוסבר, אז וואלה, מה יהיה?
כן. הרב קוק בהרצאה לנחות של המזרחי.
מה להם מנובל
את
תחומה שלמה, את התוכן לא לקחת, את הסגנון, יפיפיותו של יפת, ושאין לנו עוד
לשם.
יש
הרבה
מאוד. זה נושא רחב מאוד. נושא רחב מאוד.
זאת אומרת, מהתוכן, מה
אסור
לקחת,
הנה בקטע שלנו. נהי ככה, הרמב״ם עוסק בזה. כן? מה כן, מה לא. יעיין הכבודו במאמר שכתב הרב קוק על הרמב״ם, במאמרי ראייה בעמודים 107 עד 113 נדמה לי, שם הוא מסביר מה כן מה. טוב, עד כאן להיום, סליחה.